שלום וברכה וערב טוב קהל קדוש. הנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אגדה של פסח. אנחנו נמצאים בעמוד 23 במהדורה שלפניכם. נוטלים ידיים ומברכים. אני קורא כאן בתוך הטקסט. נוטלים ידיים ומברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. שאלה גדולה, למה צריך ליטול ידיים? לידיים יש טומאה. מהי טומאתן של הידיים? הן ממשמשות. אז מה עם הממשמשות? הקשר שלנו עם העולם המעשי. אנחנו עושים את רוב המעשים שלנו עם הידיים. והעולם מלא טומאה. לכן, אותו חלק של גופנו שבא במגע עם העולם, יש בו טומאה, טומאת הידיים.
אנחנו לא פה בדרך של ליפול קצת לתפיסה הנוצרית, שכאילו העולם המעשי הוא מלא טומאה, וזה אנחנו לא פה דווקא כדי לקדש.
לא הבנתי. התפיסה הנוצרית אומרת שהעולם רע. אנחנו אומרים שהעולם הוא לא רע, הוא תמה, זה הכל. ללדת ילדים זה טוב? אישה שיולדת תמאה. למה היא תמאה? הרי עשתה מעשה טוב, הביאה ילד לעולם. אלא, התומאה איננה שפיטה מוסרית, כי היא עובדה חיונית. כלומר, יש אובדן של חיים. הרי היא הייתה מלאה בחיים, כולם ראו את זה אגב, ועכשיו, פלופ, החיים בחוץ, עם פחות חיים. אובדן של חיים זה טומאה. גם אם כשזה דבר חיובי, גם כשזה דבר שלילי. מובן מה שאני אומר? לכן המושג טומאה אין בו שפיטה ערכית, אלא שפיטה מציאותית. יש בעולם טומאה, במובן הזה שיש אובדני חיים. חיה תמאה. איזה חיה היא תמאה? כלב הוא לא חיה תמאה. אני אסביר אולי המושג של תומאה בבעלי חיים. יש בעל חיים שהוא אסור באכילה, והוא דווקא לא תמא. הוא לא תמא. אסור לאכול כלב, נכון? אסור לאכול כלב, ומי שאכל כלב איננו תמה. ברור? לעומת זה, ולמרות שהתורה קוראת לו חיה תמאה, היא תמאה לנו, כלומר אסור לנו לאכול אותה. לעומת זה, אדם שאכל נבלה של בהמה כשרה, של בהמה טהורה, הוא תמה. כן? בגלל שהקרבה הגדולה יותר אל עולמו הגופני של אדם, כיוון שהוא יכול להכניס את זה לתוך גופו, שם הסכנה של אובדן החיים גדולה יותר. ולכן אם אדם לקח חתיכת כבש שבא מכבש שנשחט שלא כדין, אז הוא תמה.
אז למה קוראים לחיות באמת?
על דרך הרחבת הלשון. כן, ברור. כמו שגם מצאנו שיש חטאים שנקראים טומאה. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, שלושתם נקראו בתורה בשם טומאה, למרות שהם לא מטמאים. בסדר?
גם שפיכות דמים לא?
לא.
איך
לכן זה ראוי להיקרא טמא, למרות שהלכתית אין פה טומאה. אם אדם הרג את חברו, הוא לא נטמא מזה. זה לא בסדר. לא, אז באמת החבר הנהרג הוא באמת טמא. ההרוג טמא. כן, בהחלט. אבל ההורג לא טמא. או? כן. זה מה שנקרא בשפה של הפילוסופים, קראו לזה ההוויה וההפסד. דברים מתהווים ונפסדים ומתהווים ונפסדים, חליפות. זה עצמו תומעה. מובן? כי אין דבר שעומד לחיי נצח בעולם התחתון, ולכן יש הרבה תומעה בעולם. ובמיוחד בידיים, כי הידיים משנים את העולם. כן.
בחינת הסדר עשינו מופעת, פה זה רחצה.
נכון. למה פה כתוב רחצה ולפני כן כתוב אורחץ? לכאורה זה אותה נטילה, אז למה פה זה נקרא אורחץ ופה זה נקרא רחצה? הבנתי נכון את שאלתך? תשובה, סתם ככה, לא באמת, זה כדי לעשות חרוז, כן? מגיד, רוחצה, מוציא מצה. אז מוציא מצה, אתה לא אומר מוציא מצ. אתה מוציא מצה, אז הוא רחצה, כדי שיהיה בחרוז. לעומת זה, כרפס יחץ, כן? לחצות את המצה, כרפס יחץ, אז אין קדש או רוחץ. זה הכל, זה חרוז. אתה שואל, אם כבר נטלנו ידיים ואכלנו, מדוע צריך ליטול ידיים עוד פעם? שאלה זו נידונה בשיעור שעבר. נכון? אבל אם זה לא נידון, אולי אני לא זוכר טוב. נידון? נידון. האם מותר לי למרות שזה נידון, לחזור על התשובה שנאמרה בשיעור הקודם? אפשר? תודה. למדנו שמאז שנטלנו ידיים בשביל לטבול את הקרפס במי המלח או בחומץ, עבר בינתיים הרבה זמן. אמרנו את כל המגיד. וידיים משמשניות הן ועסקניות הן. לכן אם אני בא עכשיו לאכול לחם, צריך לטול ידיים עוד פעם. כן. לפני מה? כי לא בכל אכילה אנחנו עשויים לטמא את המאכל. לא, גם בכל דבר שטבל באחד משבעת המשקים. דבר שטבל באחד משבעת המשקים, אנחנו נוטים ידיים לפני אכילתו. למשל, הקרפס שהכנסנו אותו בתוך מי המלח. מים הוא אחד משבעת המשקים שמעבירים טומאה למאכלים. מה הבעיה? אם את רוצה ליטול תפוח שטבל במים, את צריכה ליטול ידיים בלי ברכה. אבל דבר זה קצת נשכח בדורות האחרונים, במיוחד אצל האשכנזים שאומרים שההלכה זו לא נאמרה אלא בשביל אכילת קודשים בלבד, תרומה וכדומה. וגם בליל הסדר עושים את זה, זכר לזה שזה מצורף אל הקורבן. ואצל הספרדים זה רופף. בסדר? כן. קורבן פסח, נאמר עליו, לא תותירו ממנו עד בוקר. איסור. אסור להשאיר ממנו אפילו חתיכה קטנה. לא, אור לא נאכל. בכל זאת, לא נגזים. כן? גם העצמות לא אוכלים. לא, כי כשנאמר, ועצם לא תשברו בו. והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. אבל לא את האור. בסדר? אגב, רק שנייה, תן לי לגמור. אז המים הוא אחד משבעת המשקים שמעבירים טומאה. בסדר? לא ברור ששטיפה היא בכלל טבילה. יש גם בזה מקום לדיון בפוסקים. אבל אם את עושה, אני יודע, פונץ', כן? פונץ' בננה, והצמה שם גם אחד משבעת המשקים, אז צריך ליטול ידיים. אבל יש אומרים שאם לוקחים את זה בכפית או במזלג, אז כבר לא גזרו על זה חכמים. כן. רק על שבעת המשקים שנוגעים בהם בידיים. אז התמיהה הגדולה היא, שאני הזכרתי הרבה פעמים שבעת המשקים, ואפילו שדמה שהייתה שואלת, לא שאלה מה הם שבעת המשקים. אבל נכון שזה מסקרן אותך? אז למה לא לשאול שאלה מסקרנת? כן, אבל שאלת על האור של קורבן פסח, שזה ממש מחוץ לנושא, לא הפריע לך. טוב, שבעת המשקים הם, מה? כן, זה ראשי תיבות, ראשי תיבות, יד שחת דם. זה שבע אותיות, יד שחת דם. יוד, יין. דלת, דבש, דבש. שין, שמן. חת, חלב. תת, טל, יפה. טל, טל. דלת, דם. מם, מים. שנאמר, ודם חללים ישתה. בסדר, אז מהשירה הזאת אנחנו לומדים שזה אחד משבעת המשקים. זה משקה. כן. עם צב, צמא, הוא ישתה טל. ואם אריה צמא, הוא ישתה דם. אנחנו לא חיות, רק בני אדם. אבל משקה, מי אמר שזה רק משקה של בני אדם? מדי? מה? האם צב נוטל ידיים?
מה לבין לגבי ארבעה
בימים? כן, כן.
מה לגבי תפוח עם דבש שצריך לדעת את ידיים?
נכון, בלי ברכה. בלי ברכה. בלי ברכה.
מה לגבי משקאות שמתחילים בוואב, כמו וודקה, ויסקי, ורמוט?
תלוי. וודקה, ויסקי, אין בזה אחד משבעה משקים. אבל בוורמוט, עד כמה שאני יודע, יש יין. אז יין כן. בסדר? חוץ מזה שגם וויין זה מתחיל בוו.
זה בוואו.
בסדר. כן, בבקשה. אי אפשר לדעת. האם אני נגיד יכול להרגיש מישהו ולומר, הוא טמא או לא טמא? כן, זה אפשרי. זה חוש, זה חוש כזה. יש חוש. לא, אין שום אפשרות של בדיקה אובייקטיבית. אני אביא לך דוגמה. יש לאדם שני תפוחים על השולחן, אחד טמא, השני טהור. זאת למה? האחד נגעה בו לטעה, מתה, והשרץ, וגם בשני נגעה לטעה, מתה. זה נטמע, זה לא נטמע. מה הסיבה? התפוח האחד היה רטוב והתייבש, והשני גם הוא היה רטוב והתייבש, ואף על פי כן, האחד טמא והשני טהור. וזאת למה? בגלל שהאחד נרטב לרצון הבעלים, והשני נרטב שלא ברצון הבעלים. פירוש הדבר, אני מוכר תפוחים, ועכשיו יורד גשם, וזה מקלקל לי את התפוחים. המים האלה אינם לרצוני, ולכן גם אם יגעו בזה כל השרצים שבעולם, המים אינם מעבירים טומאה. אבל אם אני מעוניין דווקא שהתפוח הזה יהיה רטוב, גם אם הוא התייבש, השרץ מטמא אותו. אז אתה יכול לבדוק את זה באופן אובייקטיבי?
אני לא מדבר על אותו אובייקטיבי, אני אגיד שבית המקדש היה, אבל היו ניסים, ואירועים אדומים, אי אפשר
היה לבדוק. גם היום יש אנשים שמרגישים אם דבר טמא או לא. פעם אחת היה יהודי אחד, רבי ישראל, בעל שם טוב. שמעת עליו? מייסד החסידות. הוא היה גיסו של רבי בצלאל לנדאו, בעל שאלות ותשובות נודע ביהודה. ומדי פעם, הבעל שם טוב היה מבקר בביתו של גיסו. הגיעה אישה עם אוף, ושאלה אם האוף הזה כשר או לא כשר. לפני שהנודע ביהודה התחיל להסתכל על האוף, אמר הבעל שם טוב, הוא כשר, כי אין עליו רוח טומאה. על זה כתב הנודע ביהודה את הטקסט הראשון נגד החסידות. בסדר? בלי להיכנס לפרטים מה הוא בדיוק כתב, אבל זה מעניין. אבל... אני לא יודע מה הוא מצא. אני לא יודע מה הוא מצא. אבל יש דבר כזה, שיש מי שרגיש מאוד, הרגישות יכולה להודיע לך אם יש טומאה או אין טומאה. ויש אנשים בדורנו. כן, גם בימים. יש אחד מהרבנים של משפחת אבו חצירה, אני חושב שקראו לו רבי אהרון אבו חצירה, שפעם אחת רצה להתפלל, אבל הוא אמר, אני לא יכול להתפלל בחדר הזה, כי יש כאן טומאה בחדר. אמרו לו, זה לא יכול להיות, זה חדר ריק. אמר, אני אומר לכם שיש כאן טומאה בחדר. אמרו לו, כל מה שיש, יש איזה ארונית קטנה על הקיר. פתחו את הארונית, רקע, אין כלום. אמר, לא יכול להיות. הוציאו את הארונית מן הקיר, מן ההברגה, ומצאו מאחורי זה לטעה מתה. שרץ טמא, אמר, אמרתי לכם.
מה זה היה?
סליחה,
אנשים מרגישים גם את הטומאה מדיוריים וגם מדרבנן, כי אני יודע שרבנים גם גזרו על הטומאה. אם רבנים גזרו גם את הטומאה הזאת, הם מרגישים?
אני לא מבינה.
זאת שאלה מעניינת. אני לא יודע מה להגיד לך. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני לא זכיתי להיות מאלה. אז אפשר...
אבל עכשיו אני לא יודעת לך מה העניין של הטומאה. אמרת לפני קודם, אמרת, שהחיה עצמה לא... אריה הוא לא טמא.
אריה לא טמא.
אז לטעה
כן? כן.
שרץ טמא וחיה לא טמא?
נכון.
למה?
כי ככה. אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך, לא, לא, אני אגיד לך יותר מזה. התלמוד אומר... שאין מושיבים בסנהדרין, אלא מי שיכול לטהר את השרץ ב-150 טעמים. והתלמוד אומר, אחד מה-150, כך שנשאר לנו רק 149 לנחש. מה אחד מה-150? מהו האחד מה-150? ומה נחש שממית נבלתו טהורה, שרץ שאינו ממית, קל וחומר שנבלתו טהורה. זאת אומרת שלכאורה הנחש היה צריך להיות מטמא יותר מן הלטאה, נכון? נכון שהיה צריך לטמא יותר מן הלטאה? למה את מסתכלת עליי ככה?
אני?
כי את?
אני לא מרגישה את זה, את כל העניין.
מה? של מה?
אני עוד לא מבינה את החשיבות של כל הסיפור הזה, של כל
הטמא. אבל את יודעת מה זה לטאה?
זהו, שאלתי
אותך. זהו, לכן אני פניתי אליי, כי שמעתי ששאלת.
מה זה לטעה?
למה לא שאלת אותי מקודם?
ליזרד.
ליזרד.
אבל עדיין, רחוק לי.
בסדר. עכשיו, לפחות את יודעת על מה אנחנו מדברים. זאת רגישות מיוחדת שהתורה מפתחת אצלנו למדרגות עולם החי ומדרגות המוות. כן? יש הרבה מה שנקרא רגישות לריאליה. כן? אז זה חלק מהריאליה, זה טומאה. בסדר? עכשיו, לגבי הלטאה, יש 8 שרצים האמורים בתורה, שמסופר עליהם בפרשת שמיני, שהם בטמאים. בסדר? אחד מהם הלטאה.
גם לטאה חיה מטמאת או רק מטאה?
מה אני אמרתי?
דיברת על שרץ מת מאחורי הארון.
נכון, למה דיברתי על שרץ מת? תחשוב לרגע.
כי
סימן שמים החי
לא
מתאמה. לטעה חיה לא מתאמה.
לא
מתאמה. וזה חמוד נורא. ראיתם פעם לטעות חיות? זה חמוד כזה.
מאוד חמוד,
כן. כן, זה טוב לדשא. זה גם טוב לדשא.
טוב
לדשא? לדשא, כן, כן. לטעות זה טוב לדשא. לטעה. מה השאלה שלה? מה זה לטעה? אין לי זער.
חשבתי שזה...
אז זהו. בסדר. כן, בבקשה. נכון. כלומר, לנו זה מאוד מאוד רחוק, ולכן בדיני טומאה וטהרה נשאר לנו מעט מאוד דברים.
אבל מה אנחנו עושים עם זה? זה רק עניין של משטף כאילו...
אז יש כל מיני דברים. יש נטילת ידיים, יש טבילה במקווה, יש טבילה במים חיים, יש אפר פרה אדומה. יש מדרגות שונות של טבילה, של טיהור. כפי מדרגות הטומאה, כך מדרגות הטיהור. בסדר? אז המדרגה היותר פשוטה, לטהרת הידיים, זאת נטילת הידיים. לא פשוט. כן, בבקשה.
שאלה קצת מתעכבת אולי. נגיד על אדם נוטל ידיים, ואיכשהו באמת נוטל ידיים, עולה לי איזו מחשבה רעה. מה
מצב הטהרה
שלו?
אדם שיש לו מחשבה רעה, לפי ההלכה, לא צריך לעשות שום דבר. אבל... לפי הקבלה, שיתבול. יתבול. יתבול. במקווה. כן. לא, זה בסדר. זה בסדר. הוא לא צריך, מחשבה רעה, לא מונעת מלאכול. אבל, אם אדם רוצה להיטהר, צריך להיטהר לגמרי. גם בדעתו וגם בגופו. כן, למשל, חכמי הקבלה אומרים שכאשר אדם כועס, אז הוא צריך... לטבול. מדוע? מלבד זה שמים קרים, זה עוזר קצת להירגע. אבל, אמרו דבר מאוד מוזר, זה לא צורת ההיגיון הרגילה. כעס בגימטריה זה כמה? זה 150, נכון? ומקווה? 151, אז זה גובר על הכעס. פשוט מאוד. טוב. כן. נכון. מתרחצים יותר, אבל גם טובלים. אני יודע שהחופים בקיץ מלאים באנשים שנכנסים למים, כל גופם. אז כך שיש הרבה מאוד ישראלים שטובלים בלי לשים לב.
אבל אם הגוף שלהם ארוך בשמן, זה נקרא?
זאת שאלה מעניינת. דיני חציצה אתה שואל. אתה שואל על דיני חציצה. יש מה לדבר. טוב, ובכן, רבותיי יקרים, אחרי שהערנו כל ההערות החשובות בעניין טומאת הידיים והצורך ליטול ידיים, אנחנו עוברים עכשיו, כן?
אפשר לי קצת לעזור את העניין.
של הטומאה.
שאלה, אני יודע שאם אני עכשיו מסביר את ההסבר הזה לאנשים שהם אנשים אונציונליים, וזה רוב האנשים שאני מכיר, אני לומד איתם בבית במגע, הטומאה, אבל בגלל חיים גבוהה וכל העניין הזה.
נכון.
ברור,
כי לא חשים את זה היום.
איך יש איזושהי דרך כן להוריד את ההסבר המיסטי הזה, לאיזה שזה חשיבה אולי קצת יותר שנוגעים?
זה לא מיסטי. זה בכלל לא מיסטי. זה מודעות לאובדן החיים. מודעות זה דבר מאוד לא מיסטי, זה דבר פסיכולוגי. עכשיו, אתה יכול להגיד שהמודעות הזאת היא אובייקטיבית או סובייקטיבית? זה כבר החלטה שלך.
כלומר, אני לא יכול להתפלל במקום שיש בו שרק.
כי אתה רגיש. כי אתה רגיש. כמו שמצאנו, למשל, עשו ניסוי, אנשים משוגעים, הכניסו לתוך החדר שלהם מת, בלי ידיעתם, והתחילו להשתגע, נכנסו לקריזה. הוציאו את המת, נרגעו. מה תגיד? זה דבר, כלומר, כיוון שבחוסרי שכל, מי שאין לו שכל, הוא רגיש יותר לחיים. כמו שילדים גם, או כלבים. כן, כלב מרגיש הרבה יותר שקרה משהו לאדוניו מאשר אדם אחר, נכון? האדון נמצא 4,000 קילומטר ממנו, מת בתאונת דרכים, הכלב שלו לא רוצה לאכול. עובדה, יש דברים כאלה? אז, זאת אומרת, אז אם הכלבים יכולים להרגיש, גם בני אדם יכולים להרגיש. לא זכינו להיות כמו הכלבים, אבל משהו מזה, כן.
אז אתה אומר שזה משהו שהוא חושב לחושים? אז למה היום אנחנו לא חושבים?
כי אנחנו... הטבע
של האדם השתנה.
כן, אפשר לומר, הטבע הרוחני של האדם השתנה, משהו הסתלק מאיתנו. למשל, התחושה הקולקטיבית. הקולקטיב הוא לא דבר המובן מאליו, והיום אנחנו מרגישים את עצמנו כאינדיבידואלים. בעוד שבימי קדם, האדם בדרך כלל ירגיש כחלק מן הקולקטיב, ולפעמים ירגיש אינדיבידואל. דוגמה, כן? עובדתית.
אבל זה משהו יותר חושי, מה שאתה מדבר.
לא, לא, זה משהו מנטלי. משהו ש... יש חושי, למשל, יש שבטים באיים מסוימים, שכאשר צונמי עומד להתרחש, אז הם מרגישים את זה, הם בורחים. הם בורחים אל ההרים. כן? עכשיו, התברר שיש כנראה איזה חוש נוסף שנמצא בקדמת המוח, באזור של המצח, שנותן להם להרגיש את זה. יכול להיות שזה נמצא גם אצלנו, רק שאצלנו זה לא מפותח, מכל מיני סיבות אחרות, שיש כל מיני נתונים תרבותיים שמתגברים על התחושות הטבעיות. למשל, יש נשים זקנות שיודעות לעשות עוגות מופלאות, נכון? ראית את זה? עוגות מופלאות, נכון? כמה כמות של סוכר את שמה? היא לא יודעת, אבל היא שמה. היא מרגישה ככה, נכון? עכשיו, בספר למתכונים, היה כתוב? 150 גרם, נכון? תגידי לאותה זקנה, 150 גרם, היא לא מבינה מה את רוצה. למרות שיש לה כוס מדידה. כלומר, זה אופן אחר לחיות את החיים. ברור. טוב. אחרי שעסקנו בדברים המרתקים האלה בנושא הטומאה, אתה רוצה להגיד משהו? אחרי שעסקנו בהיבטים המרתקים של הטומאה והטהרה והצורך בנטילת ידיים, אנחנו עוברים עכשיו אל מוציא מצה. לוקחים את המצות, ולפני שאוכלים אותם, מברכים שתי ברכות. הברכה הראשונה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. נשאלת השאלה, היא שאלה עמוקה מאוד, מה הצורך לפני כל אכילה בברכה, ברכות הנהנין? הברכה הקודמת הייתה ברכת המצוות, וציוונו, כאן לא נאמר וציוונו, אלא המוציא לחם מן הארץ, זה ברכת הנהנין. בשביל מה הברכות האלה? מה הן באות להוסיף לאכילה שלנו? אז יש קודם כל ההסבר הרציונלי הפשוט שמובא בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. אתה לא בהמה, כן? אמר לי גוי אחד, גוי נעלה, אמר לי, אתה יודע, אני מרגיש שהגויים כמו בהמות, ככה הוא אמר לי. למה? הם אוכלים בלי ברכה. אז זה כאילו, אתה רעב, אתה בא לאכול. צריך משהו שיראה שאתה אדם, שאיזשהו מרחק שמודיע על המודעות למה שאתה עושה. אפשרות אחת, זה דבר די פשוט. אבל זה נראה לי לא מספיק. כי היה אפשר להגיד לאדם, כל פעם שאתה רוצה לאכול, תספור עד 5. 1, 2, 3, 4, 5, פום. אבל זה לא מה שעושים. אני מודה. ויפה. יש פה משהו מוסרי. ההכרה שאני מקבל ממישהו. ואני אומר לו תודה. כן, זה מה שאברהם אבינו היה מספר. כן, יש מדרש כזה, שאברהם אבינו היה מקבל אנשים לתוך אהולו, היה נותן להם לאכול, והיה אומר להם, תודו למי שנתן לכם את האוכל. והם היו רוצים להודות לאברהם, ואז אברהם היה מודיע להם שלא הוא זה שנותן את האוכל, אלא מי שברא את העולם הוא זה שמאכיל אותם, וככה אברהם היה מלמד. מעניין מאוד המדרש הזה. זה אומר שאברהם לא דיבר על מטאפיזיקה בכלל, ולא על פילוסופיה, ולא על לוגיקה, אלא הוא נתן לאנשים לאכול. מה, הוא מיסיונר שנותן לאכול כדי שאנשים יבואו להתפלל? מה רצה אברהם אבינו ללמד בזה שהוא האכיל את האנשים? כשאדם אוכל, הוא מודע באופן בלתי אמצעי לעובדה שהוא מקבל את חייו מבחוץ. אם אני מקבל את החיים שלי מבחוץ, סימן שאני בעמדה הנפשית של הנברא. הנברא זה מי שמקבל את מציאותו מזולתו. אם אני נברא, אם כן יש לי בורא. אבל אם זה לא עובר דרך האוכל, זה רק ספקולציות פילוסופיות. מי אמר שזה נכון? אולי זה שטויות. ברור? כמו ההוכחות של דקארט למציאות האל. כן? אבל אם אני אוכל, אני בעמדה של הנברא. לכן זה כל כך חשוב לאכול. לכן כל אמא יהודיה דואגת שהבן שלה יאכל. מדוע? כי היא מונותאיסטית. כן? לא, זה אמיתי מאוד. כלומר, זה לא סתם איזה שתלטנות של אמא שרוצה להאכיל. יש פה משהו הרבה יותר עמוק. היא מכירה בזה, היא רוצה ללמד את הבן שלה שאת החיים מקבלים. בסדר? לכן, הסגפנות, מניעת האכילה, היא לא דבר רצוי ביהדות, לפחות. אבל אני רוצה להעמיק עוד יותר. מה שאמרת, אם כן, הוא נכון. אבל נשאלת השאלה, מה קורה למאכל עצמו בעקבות העובדה שאני מברך?
מתקדש.
מה אמרת?
מתקדש.
מתקדש. ראית הרבה סרטים שבהם רואים נוצרים שאומרים כל מיני דברים נרגשים לפני שהם אוכלים, נכון? ואומרים אמן, ואז הם משוכנעים שהם קידשו את האוכל, והם אוכלים אותו. אבל אם האוכל יתקדש, אסור לאכול אותו, זה איסור מעילה. אסור לאכול קודש. אדם שאוכל מן הקודש צריך להביא קורבן כדי לכפר על זה.
הכהנים כל הזמן אכלו.
לא, הכהנים זה שאלה מעניינת. איך הכהנים אוכלים את הקורבנות? והתשובה היא שהם מוזמנים לבית, לסעודה של הקדוש ברוך הוא. אבל אני לא כהן ואני לא אוכל קורבן עכשיו. אני עכשיו רוצה לאכול חולין. אני לא רוצה לגזול את ריבונו של עולם. עכשיו, התלמוד מסביר שהתפקיד של הברכה הוא לחלל את המאכל. להוציא אותו מקדושתו, להביא אותו לתחום החולין. בדיוק הפוך.
אז בטבעיות שלו הוא קדוש?
מה? בוודאי. ריבונו של עולם ברא את הכל. אז הכל מלא מקדושתו, יתברך ויתעלה. ואני לא יכול לגשת את זה. אלא אם כן, אני אעשה פעולה שמחללת את המאכל. כי ההכרה שזה שלו מרשה לי לאכול. זה בדיוק מה שנאמר, יש פסוק שאומר, לשם הארץ ומלואה. כל מה שיש בעולם זה של הקדוש ברוך. מצד שני נאמר, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אומר התלמוד, זה לפני ברכה, זה אחרי ברכה. לפני הברכה, לשם הארץ, אחרי ברכה, הארץ נתן. כלומר, הוא אומר, תכיר שזה שלי. אתה מכיר שזה שלי, אז זה שלך. מה? לא. אנחנו לא שלו. אנחנו לא שלו.
אנחנו עושים עם האוכל מה שאנחנו עושים עם התורה.
שמה? מורידים אותה. כן. אנחנו לא שלו. יש משהו בנו שהוא לא שלו. והוא?
הבחירה החופשית.
זה לא שלו, זה שלנו. אנחנו... הוא נתן לנו, אבל הוא נתן לנו אוטונומיה. כן, כמו שדיברנו בשם צמח צדק, אתה זוכר? כן. זאת אומרת שאנחנו מכניסים לתוך הבועה, לתוך הספירה של הקיום שלנו, אנחנו מוציאים דברים מכלל הקודש ומכניסים אותם אל החולין. בסדר? לכן זה מאוד חשוב לברך, כדי לחלל את המאכל.
יש אנשים שמדברים על תיקונים.
מה אתה מתכוון? נו, אז מה? נו, אז מה? להפך. ודאי שזה לחלל. אני חוזר על השאלה של האדון היקר, שאמר את הדברים בקול כל כך נמוך, שבוודאי לא שמעתם שם. נכון? לא שמעת. אז אני חוזר על השאלה שם. אתה אומר, שמעת בשם המקובלים, או שמעת המקובלים שאומרים, שבתוך המאכל ייתכן שמגולגלות נשמות שאני צריך לתקן, ועל ידי הברכה אני מתקן אותן. תשובה, זה לא נכון. אני מתקן את הנשמות על ידי זה שאני אוכל אותן. נשמות. וכדי שאוכל לאכול אותן, צריך לחלל את המאכל. לכן אני מברך. הבנת? כן. אני מחלל, ודאי.
ההסבר הזה בנוגע לאוכל, זה קצת סותר לפחות עמדות אחרות שאומרות שאנחנו ככוכל מעלים את האוכל דרגה.
יפה. ציפיתי שאתה תגיד את זה. אתה אומר, לכאורה, אם אני מחלל את האוכל, אני הורדתי אותו מדרגה. ומה עם כל ההסברים האומרים שאני מעלה את המאכל? ובכלל זה הנשמות. המגולגלות שם. תשובה. אני מעלה את המאכל מן החולינה שלו אל הקדושה הנשמתית שלי כאדם. למור, שני סוגי קדושה יש בעולם. קדושה אלוהית בטבע, קדושה אלוהית בנשמה. כדי להעביר מקודש אל קודש, צריך לעשות מעבר דרך החול. אם כן, המאכל עבר שלושה שלבים. הוא היה קדוש, הוא נהיה חול, ועכשיו הוא נהיה קודש גדול. במילים אחרות, הוא עושה כמו וי כשאתה מתקן מבחן. בהתחלה זה גבוה, יורד, אבל אחר כך עולה הרבה יותר גבוה. נכון? הוי הוא לא וי פשוט, אלא וי כזה. עכשיו, מה גורם לעילוי של המאכל? ברכת המזון. שאני אומר אחרי האכילה. כלומר, לפי זה יש ברכה לפני, יש ברכה אחר כך. הברכה שלפני כן עניינה לחלל, הברכה של אחרי כן עניינה להעלות.
העובדה שהבן אדם חי ועושה כל מיני מצוות, חוץ מהברכת המזון, זה לא בא גם כהוכחה
אתה אומר, וכי לא די בכך שאותו אדם הוא אדם טוב, שעשה הרבה מצוות, כדי להעלות את המאכל.
למה דווקא ברכת
המזון? הבנתם את השאלה שלו? הוא אומר, אתה אומר שעל ידי ברכת המזון אתה מעלה את המאכל. לכאורה, עצם העובדה שאני אדם קדוש, עשיתי... נגיד שאני אדם קדוש. אני אומר דבר תורה באוכל, או אני סתם אדם שעשה הרבה דברים טובים בחיים שלו. זה כשלעצמו מעלה את המאכל. למה צריך דווקא ברכת המזון? זאת שאלתך. הבנתי אותך נכון? הבנתם את השאלה שלו? רוצים תשובה? תשובה. בגלל שבמאכל יש סכנה נוספת. המאכל לא רק שהוא התחלל, הוא מוריד אותי. בגלל שהוא הופך אותי לבהמה. כלומר, אני נבראתי בצלם אלוהים. כן, אבל תקשיב, אני רעב. אני נבראתי בצלם אלוהים. ואני עכשיו תלוי בחתיכת תפוח. זה לא סקנדל. נכון? זה בושה וחרפה. אני עכשיו יורד למדרגה של תפוח האדמה הזה, הצ'יפס הזה. זה סקנדל. כלומר, המאכל עושה אותי בהמי. במידה מסוימת. ולכן אני צריך פעולה המתייחסת למאכל, דיינו ברכת המזון, כדי להעלות אותו. לא, גם אם אני עושה ברכה. הברכה זה היה כדי לחלל.
מה לגבי
יחסי מין? רק היה. הברכה זה היה כדי לחלל. נכון? אחרי שאני מחלל, אני יכול לאכול, אבל זה מוריד אותי. ואז אני עכשיו צריך, אני צריך ברכת המזון. מה אתה שואל לגבי יחסי מין?
וגם כביכול דבר שיכול לדמות אותנו לבהמות.
בדיוק.
אז האם צריך לברך, לפני, אחרי?
נכון. יש ברכה. ברכת הנישואים. והקידושים.
לא, אני מדבר על לפני העת.
לפני העת עצמו. הייתה ברכה שהייתה מקובלת בימי הגאונים, היום היא לא נהוגה. למה היא לא נהוגה? אני לא יודע. מה? אשר צג אגוז, איזו ברכה ארוכה שאני לא זוכר אותה אפילו, כיוון שהיא לא... היא כתובה בגאונים, היא לא מובאת בגמרא. אבל לכאורה היה מקום לדבר הזה. כנראה שרבותינו הרגישו שלא תמיד זה ניתן, לא תמיד המצב מאפשר ברכה בנקיות. ואכן ויתרו על הדבר הזה. אבל בהחלט אתה צודק. כלומר, יש ביחסי המין משהו שיכול להפיל את האדם, יכול להעלות את האדם. כן? עכשיו, אצל הנוצרים הם כל כך פסימיים בגלל זה, שהם אמרו שיחסי המין זה הרע. כן? בעוד שאצלנו זה הקדושה, מצווה ראשונה, פרורבו וכו'. כן. אדם שתה כוס תה. אין ברכה אחרונה אחרי כוס תה. נכון. נו, אז מה? אז מה יהיה עם העילוי? לא היה, המשימה לא הייתה כל כך גדולה. זה רק תה. לא, באמת.
לחלל ולתמה זה אותו דבר. אה? לחלל ולתמה זה אותו דבר?
ממש לא.
מה
ההבדל? חול זה סתמי. חול זה חול. התומעה, לעומת זה, היא מורידה את הטהרה. כלומר, יש הפך לטהור, זה הטמא. הפך לטמא, הטהור. אין הפך לחול. לא. מה פתאום? קודש זה לא הפך של חול. אין הפך לקודש גם. החול זה המקום שבו הקודש חל. ואם היחס הוא לא נכון, אז במקום חלות זה חלל. אבל החלות הזאת יכולה גם לחולל. יכולה לייצר משהו חדש. וגם קודש יכול להיות חול ביחס לקודש קודשים. וקודש קודשים הוא בעצמו חולין, ביחס לקודש קודשי הקודשים. כלומר, המושג של קדושה וחול הוא מושג יחסי. לעומת תומה וטהרה, זה יחס של ניגודיות. מובן? לא. כן, בבקשה. לגבי כל ההנאות שבעולם, כל מה שהוא הנאה, ריח, ראייה וכדומה. ודאי, ודאי שמברכים על ריח. יש ארבע ברכות על ריחות. בורא מיני בסמים, עצה בסמים, עשבה בסמים, והנותן ריח טוב הפירות. ויש גם ברכה על שמן הפרסמון, שנקראת בורא שמן ערב. אז כך שיש לנו חמש ברכות על ריח. כן. אם אדם מברך ואינו אוכל, זה ברכה לבטלה. אז זה? מה? נכון. והוא שם חול. צריך לאכול. מה? לא הבנתי. נו. חייבים לאכול את זה. לא אוכלים. אז זה ברכה לבטלה. ברכה לבטלה זה חמור מאוד. הוצאת שם שמיים לבטלה. מצד? כן, אז אני הוספתי מה שהיא לא דיברה. כן?
אם אתה משאיר, ממשיך אותה, אם אתה לא אוכל את כל האוכל על השולחן, אתה משאיר
משך
צלחת לא
ריקה. ילד טוב, משאיר צלחת ריקה. כן. שתגדל תמיד. אבל... אבל יש שאלה מעניינת באמת. מה אם, למשל, אצל החסידים, הרבי עושה מה שנקרא טיש, שולחן, הוא עורך שולחן, הוא אוכל קצת, וכל השאר החסידים אוכלים. אמר לי אחד המקובלים, למה הוא נותן את זה לאחרים? שהוא יאכל את הכל, כיוון שהוא האדם הקדוש פה, אז שיעלה את הכל. אז מסופר בתלמוד על כמה חכמים, על רבי אלעזר ברבי שמעון, ועל רבי יוחנן שהם היו שמנים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, התלמוד סיפר לנו שהם היו שמנים כדי שנדע שהם היו אנשים קדושים. כי הם היו מרבים באכילה כדי להוסיף קדושה בעולם. ושמעלה, להיות שם. כשאתם רואים יהודי שמן, תדעו לכם שזה יהודי קדוש.
תפקוד, בנימין בן אליעזור, הוא קדוש
אותם. ייתכן. לא בדקתי למה הוא אכל הרבה.
אז יש חילול קודש בזריקת אוכל?
בוודאי, בוודאי. לא סתם זורקים. יש הלכות בזה. כן, ביזוי אוכלים וכדומה, לא זורקים סתם אוכל. טוב.
אבל רב אומר, אכל
אז זה משהו אחר, זה בא לבטא שברוך השם יש הרבה שפע. זה גם אתה. כן. למשל, באירופה מקובל שצריך להשאיר אוכל בצלחת. נכון? זה לא מנומס. זה לא מנומס. אבל בעמי המזרח זה בדיוק הפוך. אם אתה משאיר בצלחת זה חוסר נימוס. חוסר נימוס. כן. לא. אבל אז זה מאוד מאוד לא טוב. זה מזעזע. כלומר, יש הפרת האיזון. בסדר? אפשר לטמא דבר כזה. מה? כן. אתה לוקח בהמה שהיא לקורבן. נגיד, בשר קורבן. שחט את הכבש בתור קורבן. ועכשיו אתה רוצה לאכול אותו. נגע בו שרץ. כלומר, נבלט לטעה, אחרי שנגע בזה אחד משבעת המשקים שמתאמים, שמעבירים תומה, אז אתה לא יכול לאכול את הבשר הזה. אבל הוא גם קדוש. הוא קדוש ותאמה, כאחד. לא, קדושתו לא פקע. טהרתו פקע. אבל קדושתו נשארה. אבל אז זה בעיה, כי אז צריך לסחוף אותו. זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם החלה. החלה היא קודש. אבל אין לנו אפשרות היום לאכול אותה בטהרה, לכן שורפים אותה. בסדר? טוב. השריפה מכבדת את זה. משאירה את זה בחוץ. כן, זה המשמעות של המילה קודש. יקוד אש. כן. כן. נכון.
אז למה פה זה כל כך חשוב?
תגידי לי על איזה ברכה נוספת צריך לדבר. אבל נטיית ידיים זה ברכת המצוות, זה לא ברכת הנהנים.
ברכת המזון.
ברכת המזון עוד לא הגענו.
איזה ברכה צריך לעשות?
לא, את אומרת שהייתי צריך לדבר על זה בברכות אחרות. ואני שואל אותך איזה?
לא, לא, לא. התכוונתי שהיו ברכות
לפני. איזה? איזו?
אדמה,
גפן. הגפן והאדמה, נכון. אבל אז מיהרתי, כי רציתי ללמד את האגדה. עכשיו סיימנו את החלק של המגיד, אנחנו בחלק שהוא אכילה נטו, פרופר. אז שייך לדבר בתחום של האכילה על מעלת הברכה. אוקיי? כן, בבקשה.
קצת מוזר לי שהקודש, כשהוא מוגש בתומה,
נגיד שכן, התייאשו, אנחנו לא מסוגלים, מחזירים את זה לבוס.
זה לא מתאים ליהדות.
לא, יש ייאוש קצר טווח, ויש תקווה ארוכת טווח.
ולמה אנחנו לא לוקחים חלק בתקווה
הזאת? לא, לוקחים את החלק בתקווה הזאת. אנחנו בינתיים לא מסוגלים. זה כמו שאני לא מסוגל.
אז בעצם להגיד שאנחנו לא מסוגלים לרומם.
אני לא מסוגל לרומם את הכל, נכון. אבל, עם הזמן מצליח הכל. למשל, האם יש קדושה בחזיר? כנראה שכן. הרי היה שהוא מפריס פרסה. אבל הוא לא מעלה גרה. אז מחכים שהוא יעלה גרה. רימיני. כשהוא יעלה גרה, אז נאכל אותו. בינתיים מחכים. בסדר? שהיא תתעלה מתוך עצמה. לא, יש גם אפשרות להעלות את העולם בכללו. אם אתה מעלה את העולם בכללו, אז מה שתמה עכשיו, תהור שם. הבנת? יש הבדל בין עבודת בירורים להעלאת עולמות. זה כהבדל שיש בין מיץ תפוזים לריבת תפוזים. במיץ תפוזים, אתה עושה בירור. אתה לוקח את התוך וזורק את הקליפה. מה שאין כן, כשאתה עושה ריבת תפוזים, אתה לוקח את הקליפה ואותה אתה מעלה. אז זה תלוי, וזה על ידי מיתוק.
אז העניין שלנו בעצם הוא...
אז רוב הצדיקים מומחים לעשיית מיץ תפוזים, מעטים יודעים לעשות ריבה. בסדר? זה הרבה יותר קשה לעשות ריבה, בלי לשרוף, בלי זה. טוב. בואו נמשיך. אם כן, הברכה שמברכים, ברוך אתה השם, יקרנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אתם מאמינים למה שכתוב כאן? מה, הוא מוציא לחם מן הארץ? מוציא מצה מן הארץ? לא משנה, מצה, לחם, זה יוצא מן הארץ?
כן, זה גדל מהארץ.
כן, אני אף פעם לא ראיתי בשדה שגדלות מצות או לחמניות. יש שדה מצות? או לחמניות?
לא טיילת מספיק בארץ.
כנראה שלא טיילתי מספיק. אתה ראית? לא, אז גם הנה כנראה גם אתה לא טיילת. מה?
לפני החטא. שזה היה לפני החטא.
יפה. חז"ל אומרים, לפני החטא, באמת הארץ הייתה מוציאה גלוסקאות. גלוסקאות לחמניות. כן, אבל אם אנחנו נבין, אבל אז אם ככה, אז תחכה שיהיו גלוסקאות שיוצאים מן הארץ, ואז תברך, מוציא לחם מן הארץ. בינתיים אתה מברך על לחם, שכדי לייצר אותו, היית צריך לעשות הרבה מאוד דברים. נכון? אז בעצם מה זה אומר המוציא לחם מן הארץ? זאת ההכרה שבתוך הסיבתיות, יש גם כוונה ישירה. זה הכוונה. כלומר, אני רואה סיבתיות, כן? חרשו, זרעו, קצרו, דשו, בררו, תחנו, לשו, אפו. ורק אז יש לי לחם. כן, אבל אז יוצא לפי זה שאני רואה כאן את השרשרת הסיבתית. אבל אני לא רואה את הכוונה הראשיתית שמגיעה עד הלחם. הברכה מחזירה לי את ההכרה הזאת שבתוך השרשרת הסיבתית יש גם כוונה ישירה. נכון, לא, שהיא לברוא את הלחם. המוציא לחם מן הארץ.
שאדם יראה שאומנם זה התחיל מחיטה, אבל שיראה את התהליך...
זה התחיל מחרישה. נכון.
שיראה את התהליך
מחרישה. בדיוק. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד 24. כן. נכון, אותו דבר. כן, עכשיו בואו נעבור לעמוד 24. אנחנו היום מתקדמים בצעדי ענק ובדהרה. כן, מה השאלה?
מה ההבדל העקרוני בין המצה לחם לבין הלחם לבין שאר הדברים בעולם, במיוחד בימינו, שאנחנו משמשים אותו, שהוא אפילו לא יכול בלעדיהם, או יצור להיות בנמל, או יהיה בלי כל מה שאתם מוכרים אותו, אז מה פה ההבדל העקרוני שעל האופן אנחנו מבחרים, וחשוב, וכל הדברים שכל כך משמשים אותם...
האינטרנט. למה אין ברכה על השימוש במקלדת? בגוגל, כן? או הייתי אומר אפילו לפני האינטרנט, הכתיבה, כן? הכתיבה זה כבר די עתיק, לא שמענו שיש ברכה על הכתיבה. נכון, גם חיות אוכלות, ואנחנו לא מברכים על הכתיבה. אולי, אני מעלה השערה, כי דווקא מה שעושה אותנו דומה לבהמה, שמה צריך תיקון. צריך העלה. כן, כלומר, במקלדת לא ראיתי שום חתול שיודע להדפיס. בדיוק, כאן הסכנה. מה? לא שומע.
אז לחם, אז הוא יוצא מן הכלל.
למה? אבל הם אוכלות חיטה.
זה לחם מן הארץ, לא חיטה.
כן, זה נכון, אבל בסופו של דבר זה מתחיל מן האדמה. כן, וגם בהמה יכולה לאכול לחם. בהמה יכולה לאכול לחם.
יש אדם שעשה לו.
בסדר, אבל היא יכולה לאכול. מה שאין כן, תביא מקלדת לחתול, זה לא ילך בדיוק.
מה?
אה? זה נכון. נכון, תאמין שאם אתה יכול לקלקל, אתה יכול לתקן. אבל אפשר גם להגיד הפוך, תאמין שאם אתה יכול לתקן, תאמין שאתה יכול לקלקל. גם זה. טוב, ובכן רבותי יקרים, אנחנו עוברים לעמוד 24. מצה. הברכה השנייה שנאמרת היא ברכת המצוות. ברוך אתה השם, קיינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. הברכה הזאת איננה ברכת הנהנין, היא ברכת המצוות. מדוע היא נאמרת במקום השני ולא במקום הראשון? על פי הכלל, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. על כל לחם אני מברך המוציא לחם מן הארץ, רק על המצה בליל הסדר אני מברך על אכילת מצה, לכן הברכה הזאת היא נדירה יותר, לכן אומרים אותה במקום השני. בסדר? מצווה לאכול מצה. מה משמעות המצווה לאכול מצה? נגיד בצורה פשוטה, זה המצווה להיות בן חורין. אתה חייב להיות חירותי. לא תוכל להימלט מזה. אבל, לכאורה, אכילת המצה, זה נלווה אל הקורבן. בקורבן נאמר, על מצות ומרורים יאכלו. אז אם ככה, אם היום אני לא אוכל בקורבן פסח, לכאורה, אני לא צריך לאכול את המאכל הנלווה אל הקורבן. נכון? זכר. זכר? אז לפי דבריך, אכילת המצה היא מדרבנן היום. אכילת המרור, ברור שהיא מדי רבנן. כי כתוב בתורה שהמרור זה מאכל הנלווה אל הקורבן. שנאמר, על מרורים יאכלו. מה? גם על המצות, אתה אומר. אבל יש ציווי נפרד על אכילת מצה שנאמר, בערב תאכלו מצות. כלומר, גם כשאין חובה לאכול מרור מן התורה, יש חובה לאכול מצה מן התורה. יוצא לפי זה, שהקורבן... התפקיד שלו זה לאפשר לאכול מצה ומרור ביחד. כלומר, גם החירות וגם העבדות במאכל אחד. אבל אם אין לי קורבן פסח, אין לי אותו גורם מאחד, אז אני צריך לבחור מה להשאיר, את החירות או את ההכרה של העבדות. החירות חשובה יותר. לכן התורה צוותה שגם במצב שבו אין קורבן אוכלים מצה, למרות שאי אפשר לאכול מרור. כלומר, שאי אפשר לחייב את אכילת המרור. עד כאן מובן? טוב, כן. הם לא יצאו בריקוד ושירה. לא. הם יצאו עם חמורים ועם ילדים, וצריך להחליף חיתולים, ויש כל הזהב של המצרים פה שמכביד על ההליכה, וכל הדברים האלה. ויש פה בצק, איך אפשר לרקוד במצב כזה? ולא ישנו כל הלילה? מה זה? איזה ריקודים, איזה שירה. זה מאוד קשה, מה? לא, הפחות מצות כן. מצה זה מה שהם אכלו. כלומר, זה לחם חירות. זה לחם שאין בו שום תוספת. אפילו לא תופח. זה לחם עני. העני הוא בן חורין מוחלט. העני הוא אדם בן חורין. ברגע שיש לי קצת עושר, אני כבר הפסקתי להיות בן חורין. יש הסיפור המפורסם על אותו אדם שהיה עשיר וירד מנכסיו, וכל מה שנשאר לו זה הבגדים שלו. ואז הוא הלך להתרחץ, נכנס לבית המרחץ, וכשהוא יצא ראה שגנבו לו את הבגדים. ואז הוא התחיל לשמוח. אמרו לו, למה אתה שמח? הוא אומר, כי מכאן אני יכול רק לעלות. במצב הזה. כן? כלומר, יש צד של חירות בזה שאין לי. כן? אז זה המצה. בסדר? המצה הוציאה אותנו מן הסתמיות. כן? הרי סתמיות זה מה? אם אתה מוסיף, אתה יוצא, אתה מוסיף את האות של היציאה, שזה צדי, אז מהמה נהיה מצה. כי כתוב בתורה, ולא יכלו להתמהמה. לא יכלו להיות מה. אז לכן אכלו מצה. צדי זה לצאת, צא. נכון? כמו מה שיוצא מן החוק זה צא חוק. מה שיוצא מן המה, מן הסתמי, זה מצה. כך אמר לי אחד ממשתתפי השיעור. רעיון של... פחות מ-18 דקות. 18 דקות זה... ממש לא.
אז מה חופשי בלך? זה רוצה הרבה השגחה?
הרבה מאוד השגחה. לאבד את החירות זה מאוד קל. מאוד קל לאבד את החירות. להיות עבד זה הפיתוי של כולם. מי לא רוצה להיות עבד? כולנו רוצים להיות עבדים. ולכן צריך לעשות מאמץ. לא מדויק. כל פסיכולוג יגיד לך שכל המטופלים שלו רוצים לפרוק מעליהם אחריות. נכון. עכשיו, בארצות הברית, אדם שלא הולך לפסיכולוג, דיברנו על זה שבוע שעבר, חושבים שהוא לא נורמלי. נכון? טוב, אם כן, המצה היא החירות. לכן זה וציוונו על אכילת מצה. בסדר? מאוד חשוב לאכול מצה. במילים אחרות, כשאני אוכל את המצה, אני מגלה את החירות שבי. אז אני הופך להיות כמעט אלוהים, אפשר לומר. אתם מבינים למה הנוצרים חשבו שלאכול מצה זה לאכול אלוהים? הם קצת מבולבלים עם זה.
אם אני אוכל מצה לא בפסח, אני גם צריך לברך על אכילת מצה?
מה פתאום?
אין מילה
אחרות
ואין
מילה קשר לחופש
בתוך ההדרכה. זה מאוד הגיוני. יש מילה. מצה. כן. זה אחרות. כל ההגדה הזאת כדי לשמור על המסורת ולהעביר דורי דורות.
נכון. אני אגיד לך משהו, יש הבדל בין לחוות משהו לבין לדבר עליו. לחוות זה יותר עמוק. בסדר? זה כמו השאלה, האם אני החלטתי שיש לי עמוד שדרה? לא, אני עם זה. כן? זה לא החלטה, זה נתון. כן? אז גם בתוך אכילת המצה זה נמצא. כן? יש את השאלה, אדם שלא יודע בכלל שהוא אוכל מצה. הוא אוכל, זה טעים לו, הוא לא יודע שזה ליל הסדר, הוא רעב, הוא מצא חתיכת מצה, אכל, יצא ידי חובתו או לא? ודאי, יצא ידי חובתו. אבל אם דחפו לו מצה לתוך הפה, והוא אכל בעל כוחו, לא יצא ידי חובתו. כן? טוב, וציוונו על אכילת מצה. עכשיו, איך אוכלים את המצה? בהסבה כמובן. נכון? מה זה בהסבה? מוטים על צד שמאל ככה בכיף. בסדר? כמה צריך לאכול? כזית. נכון. כמה זה כזית? על זה כבר רבים הרבה. טוב. 28 גרם. השתגעו לגמרי. טוב. אנחנו עכשיו ממשיכים בעמוד 24 ועוברים... כן, כן, בבקשה. נזכרתי שיש עוד משהו שלא אמרתי. כן. כן. כי הטבע, הטבע הוא לא בן חורין. כי הטבע הוא לא בן חורין. מה שבן חורין בנו זה הנשמה שלנו. חלק אלוה ממעל. ועל זה נאמר, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני העליון כולכם. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. מתי צריך לאכול מצה? מה?
בערב הראשון.
ואני שואל אותך, מניין לך זאת? כי אתה אומר שזה מה שכתוב. לצורך זה אני מבקש שיועילו להביא לי ספר שמות או תנ"ך. הנה, בוא נבדוק. הנה, ספר שמות. בוא נבדוק אם זה כתוב או זה לא כתוב. נכונה לנו הפתעה. אני אומר לך מראש. רגע, 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 רגע.
אני חושב שגם בערב האחרון.
לא, 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 עוד שום בערב האחרון. רגע. רגע. אני קורא כאן אני קורא כאן בפרק י"ב של ספר שמות פסוק י"ח בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות. עכשיו אני רוצה להבין משהו. חזל אמרו, בערב תאכלו מצות, איזה תאריך זה? ליל הסדר, באיזה תאריך הוא? בניסן, אבל בכמה בניסן? תדבר, נכון? 15 בניסן, זה ליל הסדר. ליל הסדר, כלומר, ברגע שהחמה שוקעת, אנחנו עוזבים את יום 14, ונכנסים ליום 15, נכון? עם תחילת הלילה. מה עשינו אחרי הצהריים ביום 14? שחטנו את הקורבן, אבל כדי לאכול אותו מחכים ללילה. יש לנו שתי מצוות, מצוות שחיטת הקורבן ב-14, ואכילתו עם מצות בליל 15. עד כאן זה ברור?
מתי צולים אותו?
אפשר לצלות אותו כבר אחרי הצהריים. כן, אבל יוצא לפי זה שיש לנו ב-14 אחרי הצהריים מצווה לעשות את הקורבן, אכילתו עם מצות בלילה של 15. עד כאן ברור? עכשיו אני קורא את הפסוק. בראשון, ב-14 יום לחודש, בערב, תאכלו מצות. זה לא 14, זה כבר 15. הפסוק לא ברור, נכון? הקושיה ברורה? כן. מצד אחד, ההלכה אומרת שבלילה זה כבר 15. והנה הפסוק אומר לנו, ב-14 יום לחודש, בערב, תאכלו מצות. הערב, אם אני מבין, זה בליל בדיקת חמץ בכלל. אור ל-14. הקושיה ברורה? תשובה. חז"ל אמרו, ואני אגיד לכם, זה לא משכנע. נתחיל עם התשובה של חז"ל, והיא לא משכנעת. חז"ל אמרו ככה, בראשון ב-14 יום לחודש, זה הקורבן. בערב, שזה כבר 15, תאכלו מצות. חותכים את הפסוק לשניים. משכנע? לא משכנע. אתם מעיזים לחלוק על חז"ל הקדושים? אבל זה לא מה שעושים. את הקורבן אנחנו אוכלים ב-15. נכון? את הקורבן אנחנו אוכלים ב-15. מה זה באותם השעות? אחרי הצהריים? שיוכלו את הקורבן אחרי הצהריים? בערב, אז זה כבר לא 14, זה 15. התאריך מתחלף עם השקיעה. נכון? יש לך אותה בעיה ביום כיפור, יש לך אותה בעיה בשבת. כן? מתי השבת מתחילה, מתי היא נגמרת? לא ניכנס עכשיו לזה, כי זה יכניס אותנו לבעיות קשות בהבנת הפסוקים. בתשעה לחודש בערב, מערב עד הערב תשבטו שבתכם. גם שם יש לך אותה בעיה. מה זה גם וגם? לא, בחוץ לארץ עושים ב-15 ו-16. כלומר, כשמגיע היום זה בלילה. אז למה התורה אומרת ב-14 יום לחודש, בערב, תאכלו מצות? מה, אתם לא רוצים להאמין לגמרא?
אולי תאכלו את זה, שומעים את זה כלאכול, אבל...
לאכול פירושו לאכול בדרך כלל, כן? יש לך הסבר אחר מה זה לאכול?
שצריך לאכול מצות, גם אחרי הצהריים.
היה אפשר להגיד את זה, כן, שאפשר לאכול מצות אחרי הצהריים. אמרו רבותינו, זה משפט קשה, בוטה קצת, אני מהסס אם לומר אותו. האוכל מצה ב-14, כבועל ארוסתו בבית חמיו. בסדר, אבל זה לא... כאילו, אין לו סבלנות. כן? נו, אז צריך לדעת איך לקרוא. שאלה. המצרים, מתי הם החליפו את התאריך? בזה שעה? בחצות לילה. כן. אצל המצרים, חצות הלילה היה הזמן של מעבר מיום ליום. לפני שבני ישראל יצאו ממצרים, איך הם היו סופרים את הימים? לפי החלוקה המצרית. לכן התורה אומרת להם, ב-14 יום לחודש בערב. זה באמת היה עדיין 14. רק אחרי שיצאו ממצרים, אותו לילה, אותו ערב, שהתורה קוראת לו 14, הפך רטרואקטיבית להיות 15. ולכן לדורות, חז"ל אומרים שצריך לחתוך את הפסוק לשניים, אבל בשעה שהפסוק נאמר, משמעותו הייתה כפשוטו, שהלילה של הסדר הוא 14 בערב. סליחה, עד כאן מובן?
מתי הפסוק הזה נאמר?
הוא נאמר לפני שהם יצאו ממצרים. נכון, הוא נאמר בראש חודש ניסן. ברור. כלומר, זה מעבר מספירה מצרית לספירה עברית. אני מסביר. אצל המצרים היו מעבירים את התאריך בחצות לילה. עכשיו, עבור בני ישראל שטרם יצאו ממצרים, אותו לילה הוא עדיין נקרא 14. למרות שברגע שהם יצאו מעבדות לחירות, זה יהפוך להיות 15, באותה שנה זה היה 14. לכן, כשמשה אומר להם, ב-14 יום בערב תאכלו מצות, הוא לא דורש את הדרשה של התלמוד. אלא הוא אומר באמת מה שהם מבינים. רק לדורות, רטרואקטיבית, זה הופך להיות 15. מובן? זה גם קשור לזה, כן, בהחלט. מה? של מי הפירוש הזה? כן, שלי. הוא לא טוב? יום, אוקיי.
כן. סופרים את התאריכים שלהם, אם כבר היו אומרים, לא היו אומרים 14. איך עכשיו לבן אדם שסופר לפי ספירה לועזית, אילו ב-14 בערב, אז הוא יגיד לך ב-14 בינואר, בזה
שסופר... לא, 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 לא. החודשים היו חודשי ירח, לא חודשי חמה.
זה
מצרים? לא, אבל בני ישראל...
זה הספירה של התאריך בסוף חודש?
אתה אומר ככה, הרי איך מתחיל הטקסט? החודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה החודש הזה? זה איך שהוא מראה את הירח. זה היום הראשון. ועכשיו תספרו 14 יום. בערב תוכלו מצות. בסדר? טוב.
אז רגע, לא, אתה לא קוראים.
מה, אם? ביום כיפור? זה יותר מסובך. לא, זה לא נשאר בקושיה, יש גם מה להשיב על זה, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. כן. כן. לא, זה אתה פתחת את זה. החובה לאכול היא בערב. רק בערב הראשון יש מצווה לאכול מצה. כל זמן, כל שער הפסח אתה יכול לא לאכול מצות, אלא אם כן אתה לכבוד שבת או לכבוד יום טוב, זה משהו אחר. כן? בסדר? טוב. למרות שפשט הכתוב, הוא כן הולך בכיוון שכאילו יש חובה שבעת ימים, והגאון מווילנה היה מקפיד לאכול מצה בכל יום של הפסח, אבל להלכה זה לא חובה. כן. הקראים עושים את הפסח בליל 15. איך זה מסתדר להם הפסוק? זה שאלה, לא כדאי לשאול אותם, כי אז הם יעבירו. טוב. מרור. כן, אנחנו עוברים עכשיו אל המרור. כל אחד מן המסובים, אני קורא כאן בהוראות הכתובות בהגדה שלפניכם, כל אחד מן המסובים לוקח מרור כזית ומטבילו בחרוסת, חוזר מנער החרוסת, מברך ואוכל בלי הסיבה. ברוך אתה השם קדנו מלך העולם, אשר קידשנו ממצאותיו וציוונו על אכילת מרור. עכשיו, למה בלי הסיבה? כי זה מרור. כי זה עניין של עבדות. לא, זה לא רק זה. המרור הוא על שם שמרירו את חיי אבותינו. אז אין עניין לעשות מזה עניין של חירות. לכן המרור נאכל בלא הסיבה. בסדר?
ואז למה אנחנו עושים קודם מצה ואחר כך מרור?
אנחנו אוכלים קודם מה שהתורה חייבה ולא מה שחכמים חייבו. כי המרור, בימינו שאין אנחנו אוכלים קורבן פסח, הוא לא חובה. הוא מדי רבנן, הוא לא מדי אורייטה. אבל אנחנו אומרים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מרור. מי ציוונו על אכילת מרור? חכמים ציוו לנו אכילת מרור. אם היינו אוכלים קורבן פסח, היינו אוכלים יחד עם המצה. ועם המרור. ועם הקורבן. ביחד. סנדוויץ'. כלומר, המצה הקלאסית, לא המצה שאנחנו אוכלים היום, זה כמו לאפה. ואתה שם בתוך זה את קורבן פסח, שזה כבש צלוי. אתה שם בזה גם חסה, שזה המרור, ומוסיף חרוסת, שלפי חלק מהמפרשים הייתה חריפה.
אז בעצם
אוכלים את זה כל יום פה. יפה. כן, זה הכורך. מה זה כורך? זה אתה כורך את המצה מסביב לבשר הצנוי ולחסה ולחריף. כן, עכשיו, גם אוכלים מזה קורבן חגיגה, שזה בשר מבושל. עכשיו, מבושל, צלול, הכל ביחד. זה, ואתה אוכל את זה בעשבה עם כוס יין.
משהו. יש עניין עם מצה לטובה, לא מצה לטובה.
כן, היום יש כל מיני שיגונות שנכנסו, כן? שרויה, לא שרויה וכו'.
נותר לעשות פסח עם השמרונים ביחד?
לא, מה פתאום?
למה?
אסור. קורבן פסח זה רק במקדש, אדוני. חוץ מזה שהשומרונים בכלל, כן, אפשר ללכת לראות, כן, זה משודר בטלוויזיה, זה אטרקציה והכל נחמד, זה הם לא עושים את זה בתאריך שלנו, זה בסדר.
מה, הם לא עושים בתאריך?
יש להם לוח שנה משלהם, עם כהן גדול משלהם, הכל, כן. שם שום אגודת צער בעלי חיים לא מתנגדת, שם יש איזה 40 כבשים שחטו השנה, לא הפריע לאף אחד, כולם באו לראות, זה אנתרופולוגי, אטרקטיבי, כולם באים לראות. כן. אבל כשעשו הדמיה של קורבן פסח בשכונת קריית משה בירושלים, וואה, כל הארגונים של צער בעלי חיים על כבש אחד עשו בלגן. כן, ואכלו אותו. כן, מה את אומרת?
שאלה קטנה, למה חוזרים למצב של הבריאות אחרי שאכלנו את המצה?
יפה, מדוע חוזרים למצב של הבריאות אחרי שאכלנו את המצה? שאלה זו נשאלה בשיעורים הקודמים. בכלל שאלנו מדוע לאכול מרור בליל הסדר. אני הייתי אוכל מרור בליל בדיקת חמץ, זכר לזמן שבו הייתי עדיין עבד, והייתי אוכל רק מצה בליל הסדר, שזה הלילה שבו נהייתי בן חורין. שאלה טובה או לא? התשובה, כן, אתה מתלונן על זה ששאלות כבר נשאלו? זהר, זהר.
כן.
התשובה היא, יפה, שאנחנו מונותאיסטים. מונותאיסטים. ועוד איך, שלא נחשוב שהאל ששחרר אותנו נלחם באל ששיעבד אותנו. זה אותו אלוה. כלומר, זה אמונת הייחוד שמופיע כאן. זכורני, מישהו סיפר לי שפעם פרופסור לוינס, זיכרונו לברכה, שאלו אותו האם הוא רוצה עוד כוס תה. הוא אמר, לא, אני מונותאיסט. טוב, אז למה הטבילה בחרוסת? זה כדי להקהות את החריפות, אבל מצד שני צריך להרגיש את המרירות, לכן מנערים את החרוסת מהמרור ואוכלים.
אבל אמרת, אתה לא יודע, אני מבינה שיש את המקום של המרור אז בקריית ההגנה, אבל למה אחרי המצה?
כי המצה זה העיקר. העיקר להיות בן חורין. זה הדבר החשוב ביותר שיש.
אבל הגעת, עשיתם כל המסלול הזה, עד שאתה מגיע למצה, סוף סוף אתה...
אם אני בן חורין, אם אני בן חורין, אני יכול לענות, אם אני בן חורין, מה שבא לידי ביטוי בעובדה שאני אוכל מצה, אני מסוגל לאכול עבדות בלי לאבד את חירותי. אדם שלמשל מעשן סיגריות באופן כפייתי, זה נורא והיום, אבל אם הוא עבר גמילה, מה ההוכחה שהוא בן חורין? שהוא יוכל לעשן סיגריה אחת, נכון?
זה הוכחה שכולנו רוצים להיות עבדים, כמו שאמרת. מצד
שני, אני לא מבינה למה יש פה את האפשרות לבחור להיות עבד שוב, למצב שלו...
לא, אני מעלה את העבדות אל החירות. כלומר, אני כבן חורין משחק את משחק העבדות. אני כבר לא עבד. אכלתי מצה.
אני כבר אף פעם לא יודע,
אז אני יודע. טוב מאוד. אבל את זוכרת שיצאת מעבדות לחירות, כשאכלת את המצה. כן.
בעצם לעניין העבדות, אם אני אעשן עוד פעם, אחרי שנגמלת, נראה לי דומה למישהו שלא טוב, אז אני אחזור לשבוע אחד למשחק. ולא רוצה לעבור אותם בכלל.
אבל אז איך תדע שאתה בן חורין?
אתה מפחד מלחורין ממצרים.
אתה מפחד. לפחד, נכון, אבל יש בהלכות תשובה, כותב הרמב״ם, איזה הוא בעל תשובה גמורה? זה מי שחוזר לסיטואציה שהוא יכול לעשות את העבירה, ולא עושה למרות שלא תש כוחו ולא תש חשקו. בסדר? כן, בסדר, לא יוזמים את זה. בסדר. מה, את המרור? את הסיגריה. כן, אפשר. כן. מה? אם יש מה לאדם? יכולת שליטה באנשים אחרים? זה נורא והיום, מה זה לשלוט באחרים? אני לא יודע, אבל לשלוט על אחרים זה לא דבר חיובי כל כך. הוא צריך לחנך אותם לחירות. מה תפקידו של בעל סמכות? למשל, בן אצל אביו או תלמיד אצל רבו. האם למשל התלמיד צריך כל דבר לשאול את הרב? התשובה היא, כן. ומה הרב צריך להגיד לו? תעשה מה שאתה רוצה. כלומר, צריכה להיות פה פעולה דיאלקטית. מצד אחד, המחויבות אל הסמכות, והסמכות צריכה להיות משחררת. מובן? אנשים רואים, כן, זה באמת יצר הרע, קוראים לזה.
אבל מה הסיבה לזה? יש מניע
יותר מאוד. אה, ליצר הרע יש הרבה מאוד מניעים.
זהו, קורא לזה יצר הרע.
אה?
קורא לזה פשוט יצר הרע? אולי זה מעל את החירות, ולכן כשתמקים לדבור
הזה, אולי... הרמב״ם אומר, לא נתאבו ישראל והחכמים והנביאים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על האומות, אלא כדי שיוכלו לעסוק בחוכמה. בחוכמה, בתורה וחוכמתה. זה לא שלא ישלטו, ישלטו, אבל לא בשביל זה חיכים. כן?
ישלטו?
בוודאי שישלטו. מה? כל דבר צריך לשאול. מה? זה הנחיה טובה, זה חינוך טוב. למשל, מישהו אומר לחברו, תגיד, מה שעה? הוא אומר, כן, אני אשאל את הרב. יש היגיון מזה, כי אני נגיד שאני עוד לא יודע, אני עוד לא יודע לקרוא את השעון. אז אני יכול לעשות השערות, אני יכול להגיד אולי השעה 5, אולי השעה 7, אולי השעה 12, לא יודע. יותר פשוט ללכת לרב. נכון? והרב אומר לו, בוא נלמד אותך איך קוראים את השעון. מכאן ואילך הוא כבר לא זקוק. אבל מצד שני... זה נכון, זה נכון. הרבנים לא חיים. אבל זה דבר, אותו דבר לגבי חינוך, למשל, חינוך של הורה לילד. הילד מפתח תלות עצומה בהורים. והתלות הזאת יש לה היבט חיובי. התלות הזאת יוצרת את ציר הסמכות. מכאן ואילך, ברגע שהציר הזה קיים, אז התפקיד של המחנך זה לשחרר.
יש...
זה השלב האולטימטיבי, אבל יכול להיות יותר פשוט. כן? פעם אחת הוא אמר לו, זה כך. מכאן והלך הוא יודע. כן? כן. נכון, יש דטרמיניזם. התופעות הלא דטרמיניסטיות זה למשל הבחירה החופשית של האדם. בטבע, כן. גילו את זה ברמה של המיקרו. זה גילוי חדש. לא, יש אי חירות בטבע. כן, יש חירות בטבע. כן, גילו את זה לאחרונה. יפה, אנחנו שמחים לדעת שזה קיים גם בטבע.
מה, איך גילו? באיזה
תופעה? תורת הכאוס, אם שמעת על זה.
כן.
כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.